שי גולדן עם הגיעו לגיל מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים, אנשים שהגיעו לגיל, שבהם יודעים דבר, שניים, שלושה, ארבעה, על החיים, שגם אתם וגם אני כדאי שנשמע. בכל פעם אני מראיין אורח או אורחת שיכולים לעזור לי וגם לכם, גם להתפתח, גם להחכים וגם סתם אנשים מרתקים ומעניינים מכל גווני הקשת. והיום, מאיר קוטלר, אחד מסוכני השחקנים המצליחים יותר, המפורסמים יותר והמשפיעים יותר בתעשייה, תעשיית הטלוויזיה והתקשורת בכלל ותעשיית הבידור גם, אדם רב פעלים, איש תוכן, יש טלוויזיה, אדם שכל מה שאתם רואים למעשה כמעט בבידור ובתקשורת הישראלית, באיזושהי צורה, הוא היה מעורב בו בעשרות השנים האחרונות. מאיר קוטלר.
צהריים טובים.
שלום רב, מה שלומך?
בסדר גמור, ממש בסדר.
איך אתה בימים הללו, בסדר? אתה יודע.
ברמה אישית, כן. בהחלט.
בקונטקסט ה...
בקונטקסט הציבורי, היום ונורא.
כן, אה?
כן. מאוד מודאג.
שמע, אתה לא ילד, היה דבר, הייתה תקופה כל כך קשה שאתה זוכר בדברי ימי המקום הזה?
לא, אני, התקופה הקשה שלי הייתה מלחמת המפרץ בזמנו.
וואלה.
כי אז בעלים של חברת הפקות מאוד מאוד גדולה ומצליחה, קוטלר אשר הפקות קראו לזה, ושם אני חשבתי שזה לא ייגמר, הייתי מאוד מאוד מודאג. זה כמובן... הסתיים. פה זה, אנחנו, בתקופה הזאת אנחנו לא נמצא במשהו שהסתיים.
כן.
אנחנו נמצא בתוך תהליך של הידרדרות מאוד 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 מסוכן. וזאת הסיבה שאני מאוד מודאג, מאוד מודאג.
תשמע, שוחחתי עם מוזי ברם, ודיברנו על 73, ועל רצח רבין. ועל 7 באוקטובר, הוא אומר, גם ערב 67 הוא אמר, הייתה תחושה אמיתית של איום קיומי אמיתי, אמיתי על, על הבית הזה, והוא אומר שגם מאז 73 ועד 7 באוקטובר, הוא לא זוכר תחושה אמיתית שבה הוא אומר, וואלה, יכול להיות שחס ושלום, המקום הזה, אתה יודע, לא יתקיים עוד.
תראה, ההיסטוריה הוכיחה, בית ראשון לא החזיק מעמד 100 שנה, בית שני לא החזיק מעמד 100 שנה.
70 שניהם, עכשיו אנחנו בזמן פציעות של השלישי.
עכשיו אנחנו בדיוק. 77. אם ההיסטוריה באמת חוזרת על עצמה, אז יש לנו סיבה עוד יותר טובה להיות מודאגים, כי
לא,
זה נורא.
יהודים זה ממש מדהים, כי גם בית ראשון, גם שני וגם הנוכחי, הדור הראשון מקים את הבית, ופעמי גאולה, ומשיח, ושמחה, והתרגשות. הדור השני מבסס, ואתה יודע, מחזק את הבית, והופך אותו לבית איתן. ובשלישי, יהודים כבר אומרים, אני לא יכול לחיות עם היהודי השני, מתחילים לריב אחד עם השני, 3 בתים, אותה סיטואציה בדיוק, ובשלישי אנחנו במריבות בינינו, גומרים את המקום הזה. זה פשוט לא יאמן, הכרוניקה היהודית הזאת, שחוזרת על עצמה לאורך ההיסטוריה.
תראה, הבית השלישי קם אחרי השואה, או בעקבות השואה. אם יש משהו טוב, בודד, שיצא מהשואה, זה שהקמנו לעצמנו בית חדש. יש לנו צבא, יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, יש לנו תעשייה, יש אנשים נפלאים, חברות הייטק שנמצאות ברמה הכי גבוהה בעולם. אין סיבה שנריב. יש לנו את הכל. כל מה שחלמנו עליו, יש לנו אותו. כאזרחים, אנחנו אחת המדינות הכי מפותחות בעולם, כבישים, קשרים, מגדלים, לא חסר לנו כלום.
רמת חיים, מדהימה.
הכל, אי אפשר לתאר מה הצלחנו לעשות ב-70-80 שנה. אתה יודע, אמרו לי פעם, כשאתה מגיע לאיזושהי מדינה זרה, תבדוק כמה גשרים יש. ואחרי זה תסתכל כמה אגורנים ענקיים יש.
יפה, זה מדד.
וכשאתה מגיע למדינת ישראל, ב-30 שנים האחרונות, גשרים ואגורנים.
נכון.
זה מדהים. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. אוכל, אופנה, תרבות, אומנות. לא חסר לנו שום דבר.
טכנולוגיה, שפע כלכלי.
כל מה שרק צריך שיקרה, כן.
תקשיב, זה מדהים.
על ידינו מדינות שכנות, $200 בחודש, $150 בחודש. אנחנו ב-$150 מסיימים איזושהי ארוחת ערב באיזושהי מסעדה, ולא אכפת לנו.
לא, זה מדהים היכולות של העם הזה. קיבלנו פה את המקום הזה בלב המדבר, מוקפים באמת בשכנים לא מי יודע כמה. בנינו פה מדינה מדהימה, מדהימה, מדהימה. אני אומר עצמי, תאר לך, אם היינו ב-20-30 שנה האחרונות לא מתמקדים בסכסוך הפנימי, אלא באמת ממשיכים לבנות את המקום הזה, לאיזה עוד פסגות היינו יכולים להגיע? אנחנו באמת, העם היהודי זה דבר מדהים, זה אין פה, אין דרך בכלל לחלוק על זה. היכולת של, תקשיב, היינו פה 600 אלף איש ב-48. 600 אלף איש, לקחו את המקום הזה, מעבר זה שניצחו את הנס צבאי הזה, ניצחו את שבע מדינות, כן, שבע...
שוק הזה, כן.
בנינו פה מדינה, תוך כדי שאנחנו מקימים אותה, ואנשים באים, 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 מעוני מוחלט ומשום דבר, ובנו פה מעצמה שכל העולם מסתכל עליה ב, 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 בהתפעלות. באמת דבר מדהים. טוב, בוא נעבור.
אבל...
יש משהו בגן, יש משהו בתוכנו.
אני לא יודע,
בתוכנו.
אני חושב ש... ההידרדרות הדרמטית שהייתה באיכות הפוליטיקאים שלנו, בסופו של דבר היא זאת שמובילה אותנו לדרדור הזה. אם אתה מסתכל אחורה על אנשים מבן גוריון ואבא אבן, והאבא של עוזי ברם שקודם התראיין פה,
ועוזי ברם בעצמו אגב.
ועוזי ברם בעצמו, ועוד ועוד ועוד. כל מיני אנשים שבאמת, קודם כל הם היו בין אינטלקטואלים לפילוסופים, מדינאים. היום המילה מדינה היא, איפה המילה מדינה היא?
נכון.
כאילו נעלמה מהז'רגון, היא לא קיימת בכלל, יש פוליטיקאי. אבל המילה מדינה היא, שזה היה תואר ששמנו מעל ראשים של כל מיני אנשים שהסתכלנו עליהם כמו על מדינאים. משהו השתגע. השיח, השפה, הסגנון. מה שהתרגלנו לראות בשווקים, שוק כזה או שוק אחר, עבר לכנסת, עבר לפוליטיקה, עבר לניהול הכללי. והשיח הזה הוא בעיניי רעה חולה. פשוט רעה חולה. הסגנון.
אתה יודע, אפילו, וזה יוביל אותנו לתחילת השיחה בינינו, אפילו רמת המורים. אני זוכר את המורים שלי, בבית ספר יסודי. אני טיפה יותר צעיר ממך. שמע, שיעור קומה. שיעור קומה. לימים, הפכתי להיות מרצה באוניברסיטה, ולימדתי סטודנטים וסטודנטיות שהוכשרו להיות מורים. וגם פגשתי כהורה את, את המורים של הילדים שלי. ואמרתי, איך אפשר להשוות בכלל את המורים שהיו לי? אנשי ספר, אנשים מרשימים, אנשים שכל אחד מהם היה רב ידיעות ובעל אישיות יוצא דופן. בלי לפגוע, יש גם היום מורים טובים ואנשים טובים, אבל זה לא אותה רמה. ואתה רואה ש... ש, ש...
אני מודה שאני תלמיד גדול לא הייתי, לא הייתי באקדמיה, ואין לי תעודת בגרות, אבל כן ספקתי בתוך הבית, וגם בבית הספר, באמת רמה מאוד גבוהה של מורים, אני לא שיתפתי פעולה, זה לא משנה, את העובדה שהם באמת היו ברמה גבוהה. תראה, אנשים, סתם, אני גר עם אשתי, יש לה ילדה בת 17, גרה איתנו, לומדת בגימנסיה הרצליה, ואני שומע אותה כל הזמן מקטרת על המורים. ילדה חרוצה, אגב, ילדה שקדנית ולומדת. קודם כל, הם טועים בעברית. הם מדברים בעברית לא נכונה. מספרות ועד... כן, אתה פשוט לא מאמין.
עברית, לומר משפט בעברית תקין.
מורה למתמטיקה, לא זוכר, היא סיפרה לי משהו שפתאום הוא לא ידע לפתור איזושהי בעיה בחומר הלימוד. שמלמד מתמטיקה, מסתבר שהוא בכלל לא מורה למתמטיקה, הוא סתם איזה מישהו שהביאו בשביל שיעביר להם את הזמן שם. ועוד 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 כהנה וכהנה. אבל אתה שואל אותי, למה רמה ירדה? כי הם משלמים להם מעט מאוד כסף. שמה, זה נורא פשוט.
גם בדור שלי
מורה... לא כדאי להיות מורה, אתה לא יכול לחיות.
נכון, אבל גם בדור שלי מורים לא היו אנשים,
אבל אנשים
בפסגת ההשתכרות.
לא, אבל עדיין מי שעבד כמורה יכול היה לנהל בית ומשפחה. שני ההורים עבדו, שניהם הביאו מזכרות, זה היה פקיד בתעשייה אווירית, וזו כן. הייתה מורה או גננת. חיו חיים טובים. יכלו לקנות דירות, יכלו לעזור לילדים, חסכו כסף.
נכון.
החיים נראו אחרת לגמרי.
נכון.
היום, כשמורה יוצא הביתה, יוצא בסוף החודש עם פחות מ-10,000 שקל, ובמקרה הטוב מורה ותיק ומנוסה, עם עשרות שנות ניסיון, מגיע ל-15,000 שקל, 17,000 שקל. אין לאף אחד סיבה ללכת להיות מורה.
אז באמת מדהים, כי אבא שלי היה אגב תעשייה אווירית, היה מהנדס בתעשייה אווירית, אמא שלי אחות בקופת חולים, מעמד ביניים, קלאסיקה. שמע, הם רכשו דירה. שניהם כן. כבר לא איתנו לצערי, השאירו לי משהו בעולם הזה, אני אומר עצמי, מה אני אשאיר? אתה יודע, אני מרוויח הרבה יותר מה שאבא שלי הרוויח, ואמא שלי הרוויחה בוודאות. אבל אני אומר עצמי, מה אני אשאיר לילדים שלי? בניגוד למה שהם השאירו לי, זה מדהים.
לי יש ילד אחד, ילד.
כן.
הבן שלו כבר בן 42. אני זוכר שכשהוא נולד, כיוון שאני התחלתי את חיי בלי כלום, כלום, אפס, מינוס, אני אומר, יש לי משימה, אני צריך שלבן שלי תהיה דירה, שהוא יתחיל את החיים שלו אחרת לחלוטין. אז במשימה הזאת עמדתי, אבל זה לפני 30 שנה. דירות בתל אביב עלו 150-160 אלף דולר, פלוס מינוס דירות ממוצעות של 3 ו-4 חדרים. יכולת לקחת משכנתה, 10 שנים סיימתי לשלם את זה. היום זה בלתי אפשרי. 10 שנים.
דירה הכי קטנה מיליון דולר, הכי קטנה בתל אביב. הכי קטנה.
אין שום דרך, אין אף אחד, אין יכולת להגיע למספרים האלה נטו. אין שום יכולת כזאת. אז עזוב מה ישאירו לנו או ישאירו לנו, או מה אנחנו נשאיר לילדים שלנו. בוא נחזור רגע למורים, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב. גם זה השיח שדיברנו עליו גם קודם, שבעיניי הוא אולי אחד הדברים הכי משמעותיים. אנשים לא הולכים להוראה. יש מערכות חינוך מצוינות, אגב, בחברה החרדית, דתית, באולפנות למיניהם, שם אנשים עושים את זה מתוך אידיאולוגיה, השכר הוא די דומה אגב. אבל בתי הספר החילוניים במדינת ישראל, סובלים ממורים לא טובים.
ואנחנו נפגוש את זה בעוד 15 ו-20 שנה. כי אתה רואה כבר, הרי בשנות ה-50 היינו מדינה מספר אחת בכל המדדים. במתמטיקה ובאוריינות וכו' 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 במדעים. ועכשיו אתה מפסיד לאינדונזיה במבחנים האלה. לעולם שלישי כבר.
כן.
אנחנו נפגוש את זה עוד 15-20. תמיד תהיה פה את השכבה של 5% יהודים, גאונים, מילואים, שזה למעזלנו הגן היהודי, הגניוס היהודי לא, באמת, יש לו תמיד, אבל 5% האלה ימשיכו להחזיק את המדינה הזאת, הכל בסדר, אבל עדיין החוסן של החברה ושל המדינה הוא באמת חינוך. ואנחנו...
זה ילך ליקומו לא מעט בתי ספר פרטיים העשירים, זה כמו בעולם, כמו בארצות הברית, כמו באנגליה, אנשים פשוט ישלחו את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים, זה ילך ויגדל, זה כמו עם הרפואה, שהבתי חולים הפרטיים קמו,
נכון.
התחילו לתת שירותים לאוכלוסייה שמסוגלת לשלם את זה, או שיש לה ביטוחים שמסוגלים לשלם את זה, זה הולך לכיוון הזה. אגב, זה לא דבר רע בעיניי. זה לא דבר רע בעיניי שיהיו בתי ספר פרטיים, גם יסודיים וגם על יסודיים. האוניברסיטאות שקמו לצד, המכללות שקמו לצד האוניברסיטאות, שזה בעצם מערכות חינוך פרטיות לחלוטין. זה אמנם יותר יקר, אבל זה טוב שזה קיים. שמעתי שהולכים עכשיו להקים בית ספר לרפואה באלת, שזה
נכון,
פנטסטי.
נכון.
הכל בסדר, כל הדבר הזה שנקרא קדמה בעיניי הוא פנטסטי, הכל. אבל עדיין יש אוכלוסיות חלשות שצריך להמשיך לדאוג להם. אני מחזיק מעצמי אדם סוציאלי. כל תפיסת העולם שלי היא באמת תפיסת עולם סוציאלית. שהחזקים יתחזקו, אבל שהחלשים לא יחלשו.
נכון.
ואם לא נדאג לזה שזה יקרה, אז יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים באמת למדינה אחרת בעוד 30-40 שנה. אני כבר לא אהיה פה, אבל זה לא ייראה טוב.
בוא נחזור ברשותך לזיכרון הילדות הראשון באמת שלך, הדבר הראשון שאתה זוכר מילדותך, מהו?
הראשון? תגדיר ילדות אגב, באיזה קשת של שנים?
מה הזיכרון הילדות שלך הראשון? אני, הזיכרון שלי הראשון הוא מגיל 4.
יש לי זיכרון מהגן הפרטי שהייתי בו.
רמת גן?
ברמת גן, כן.
שנות ה-60?
60, כן. יליד 54, זה שנות ה-60, איפשהו שם קצת לפני, שנפלתי מזה נדנדה, וחטפתי איזו חוותה איומה, ונפצעתי, זה הזיכרון הראשון שיש לי מהילדות.
זיכרון טראומטי. כזיכרון,
כן. לא יודע אם להגדיר אותו כטראומטי, אבל אני זוכר את החבלה.
איזה בית גדלת? איזה חינוך קיבלת הבית?
ניצולי שואה, שלא היו במחנות, אבל ניצולי שואה. עם אבא שהיה מורה לתנך בפולין, אמא שהגיעה לארץ במסגרת עליית הנוער, אחרי שהיא עברה את כל מה שעברה, זה סיפור ארוך. בשורה התחתונה, הבית שניסה להיות חם ועוטף ואוהב, אני מרוד, בלי פרוטה. הייתה להם איזו תקופה קצרה שאבא שלי קצת הצליח לסגשג בשנים הראשונות, אבל זה קטסטרופה כלכלית אחרי קטסטרופה כלכלית, ועוד אחת...
הוא לא עוסק בהוראה, אז...
לא, 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 לא. הוא בא והוא ניסה לעשות עסקים. מורה שניסה לעשות עסקים.
כן, זה לא מתכון ש...
וזה לא עבד.
כן, 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 פחות.
זה היה כישלון חרוץ אחרי אינסוף של כישלונות, וזה דרדר כלכלית מאוד את הבית. אבל הבית היה בית מסורתי. דירה קטנה ברמת גן, 50 מטר, 5 נפשות.
עם האבא 3 אחים?
אבא ו... כן, 3 אחים. אחד נפטר לצערי לפני למעלה מעשור. זה בית פשוט, אבל האמת שרוב החבר'ה בסביבה שם, בכל אזור חיבה ציון, איפה שגדלתי, היו פחות או יותר אותו דבר.
ההורים, איך נראה החינוך בבית? ההורים, למשל, אצלי הבית המשמעת אמיתית, וההורים שלי...
אני יודע להגיד לך שאין דבר שההורים שלי לא עשו, על מנת שאני ארכוש השכלה והשכלה גבוהה, ושאני אעשה תעודת בגרות, ושאני אלך לאוניברסיטה, הכל, כולל גיוס של אנשים מהמשפחה החיצוניים, למעטה המשפחתי שלנו, שינסו להשפיע עליי, שאני אלמד, ושאני רכוש השכלה, אין דבר שהם לא עשו. הכל. אני לא שיתפתי פעולה. אז כך שבמובן הזה, אני לא יודע להגיד לך, אם אפשר להיכנס לזה ולהתחיל לנתח, למה לא שיתפתי פעולה וכדומה. אבל הם עשו מאמץ עליון. אי אפשר לתאר בכלל כמה אנרגיה הם השקיעו, וניסו לגרום לזה שאני ארכוש השכלה. אתה יודע, לימים מצאתי את עצמי עומד באוניברסיטת בר אילן, הייתה תקופה שהיה בית ספר למנהלי מוסדות תרבות. שהקימו כאיזה גוף חיצוני בתוך אוניברסיטת בר אילן, ומצאתי את עצמי, התבקשתי לבוא ולתת הרצאות על, בעולם שלי, איך מנהלים מוסדות תרבות, מה צריך לדעת ומה לא צריך לדעת. מצאתי את עצמי שם איזה 20 פעם. אמרתי לעצמי, אבל אמא שלי עכשיו הייתה רואה אותי עומד בתוך אוניברסיטת בר אילן, ומרצה על, בתוך, מלמד אנשים את מה שצריך ללמד, כשהם, כולם אגב היו אנשים שעבדו בתוך מוסדות תרבות.
כן.
זה לא כאלה שהגיעו משום מקום.
כן.
זה בטח הייתה מאוד גאה בי, אבל הבית היה בית מסורתי.
מסורתי זה אומר, מה, אבא מניח תפילין
אבא
בבוקר?
אבא מניח תפילין בבוקר, כל בוקר.
שחרית וזה?
לא כל בוקר, לא. שישי שבת זה בית כנסת.
אוקיי, כל כשרות?
בוקר... כשרות, כן.
כן.
אבל, אתה יודע, מדליקים אור בשבת, נוסעים בשבת, כן. רואים טלוויזיה, שומעים רדיו. את... את החגים, חוגגים כדת וכדין. אבא שלי אהב מאוד להשתמש בכל מיני דוגמאות מאגדות ארץ ישראל, הוא קרא לזה. הייתה ספרות כזאת שהתפרסמה בזמנו, והיה קורא לנו אגדות מסוגים שונים, אבל כולם עוסקים בפריץ. כל האגדות עוסקות בפריץ, וברבי, ובתלמיד חכם, ו...
סיפורי שלום עליכם כאלה.
סיפורי שלום עליכם כאלה. מוזיקה, קצת יידיש. כשאני כבר מתחיל להיחשף למוזיקה, אז אני שומע את... שושנה דמרי בשירים לילדים, את יפה ארקוני בשירים לילדים. לא שום טעם מיוחד במוזיקה, בטח לא קלאסית ובטח לא... זו תקופת תחילת הפריחה של הרוק אנד רול. ההורים שלי שנאו את זה, שנאו את הבגדים, שנאו את השיער הארוך, את הקפקפים, הם שנאו את הזקנים, הם ראו בזה משהו שהוא לא תקין כביכול. אבל הבית עצמו לא הציע איזה עולם תרבותי מיוחד, למעט העולם של המסורת, שאני לא מזלזל בו בכלל, כן? ספרים, ספרות נוער, כמו כולנו, שביעה סודית.
חסמבה.
חסמבה, חסמבה, כן. קראתי המון בתור מתבגר. אז אבא שלי, בעיקר אני חושב שמה שאבא שלי הקנה לי, אם זה, אני צריך רגע לתת לזה כותרת, זה סבלנות. אכלה וסבלנות.
כי אני מכיר אותך לא מעט שנים, באמת יש גם הדיבור הרך הזה. לא שמעתי אותך מעולם מרים את הכל, ואפילו התדר, כשאתה יותר נרגש, או יותר כועס, או יותר אותו תדר, איזו שלווה כזאת, תמיד מצליח, לפחות כלפי חוץ להראות, זה מאבא?
אני חושב שכן. גם אבא שלי מעולם לא הרים את הקול, לא צעק, לא, אתה יודע, אתה מספר את הסיפור, שאבא שלי היה מרביץ לי עם חגורה.
וואלה.
אבל לא לפני שהוא היה שם עליי שמיכת פוך באובי כזה. זאת אומרת, לא הייתי מרגיש את זה בכלל.
באיזה קשור היה מוביל? כאילו, מתי הוא אמרה,
אוקיי. הייתי ילד לא נחמד.
כן.
בתור ילד. כי...
מה, זה מבריז מבית ספר? מסתבך בדברים קטנים?
לא, לא, חס וחלילה. לא, הסתבכו, שום דבר שהוא פלילי חלילה, שום דבר. אבל הייתי חצוף. אני קצת לא השארתי קו, לא שמעתי תמיד... לא עשיתי תמיד את מה שביקשו ממני לעשות. הייתי חוזר מאוחר, כל מיני דברים, לא הולך לבית ספר. שום דבר שהוא חורג מהתנהגות רגילה, חלילה, שום דבר שהוא פלילי. אבל אני זוכר, נניח שסיימתי את כיתה ח', אז קרניצי בזמנו, ראש עיריית רמת גן, הקים בית ספר לנגרות. הוא אמר, צריך שיהיה מקצוע לאנשים, היו כאלה שהלכו למכונאות, והוא הקים בית ספר לנגרות, והמורה שלי בסוף כיתה ח' המליצה להורים שאני אלך ללמוד נגרות, כי אני...
הילד לא לומד, לפחות שיהיה לו מקצוע.
שיהיה לו מקצוע בדיוק.
כן.
אני זוכר שהתנגדתי, והתנגדתי בכל תוקף. בשום פנים ואופן לא הייתי מוכן ללכת לבית ספר לנגרות. ממש הכרחתי את ההורים שלי, למרות שהם לא אהבו את הרעיון, לקחת אותי לכפר הירוק, וקיבלו אותי לכפר הירוק. הייתי שם שנה, כמעט שנתיים, ועזבתי. ההורים שלי לא אהבו את זה שאני בתוך הכפר הירוק, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, קצת... לא הייתי בבית, אז היה להם גם קצת נוח, ופתאום חזרתי להם הביתה, ואז 3-4 בתי ספר תיכוניים שונים ומשונים, טכני של חיל האוויר, צבא, אין שום דבר שאני יכול לספר עליו. Nothing to write home about.
אגב, זה מעניין.
לשירות הצבאי שלי גם, כן.
זה מעניין, כי אתה יודע, אתה הנטיות שלכם, של איש רוח, תרבות, לשם אתה נמשך.
זה כל זה קורה רק בסביבות גיל 23-24.
כשאתה מסתכל על עצמך כאדם צעיר, וגם ההורים שלך, מה הם חשבו שסליחה על הבוטות יצא ממך?
הם היו בטוחים שלא יצא ממני כלום.
כלום.
התיישו.
שמה? שתהיה מה? זאת אומרת, ברור להם שלא תסתובב ברחוב ותהיה...
כן, לא, אמרו, ימצא איזה עבודה, משהו... לא, התייאשו. אני אומר לך, אמא שלי התייאשה ממני, אבא שלי. אותו דבר. לא חשבו, גם בשירות הצבאי שלי, אם מישהו חשב שבשירות הצבאי, אתה יודע, לפעמים אומרים, השירות הצבאי יעשה את זה, יאפס אותו, יסדש שום דבר, כלום לא קרה בשירות הצבאי.
איפה שירת?
הייתי בחיל האוויר, כי הייתי בטכני של חיל האוויר, אז המשכתי לחיל האוויר, גם שם היו לי לא מעט בעיות בצבא, בשנה הראשונה מלא צרות.
אתה לא אוהב מסגרות.
לא התאקלמתי. אני לא אהבתי מסגרות, אבל ברגע שבניתי לעצמי את המסגרות של עצמי, שם תפקדתי ברמה הכי גבוהה שאפשר. ברגע שחייבתי את עצמי למשהו, אז התפקוד שלי היה מצוין.
אז... בבית ספר אתה פחות נוכח, וגם כשאתה נוכח, אתה לא ממש בעניינים. ההורים שלך מנסים ומשתדלים ולא מצליחים. אז מה? יש כזו דמות חינוכית, או איזושהי מסגרת שאתה אומר, שם באמת אני מרגיש שקיבלתי משהו, וזה עיצב אותי באיזושהי צורה.
אני חושב שאבא שלי זה קודם כל, ולפני כל דבר אחר, בסבלנות שלו וביכולת ההכלה שלו, אני חושב שיש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב באיכשהו צבא האישיות שלי ועולמי. ולאחר מכן, אם אני צריך להתייחס למתי פתאום אני מוצא את עצמי מתחבר לעולם, לחיים בכלל, זה באמת אחרי שהייתי, זה סיפור ארוך, אבל הייתי, אחרי הצבא הייתי בקיבוץ אילות איזה 8-9 חודשים.
ליד אילת שם, נכון?
כן, כן. והייתי בשנתיים, עשיתי במדבר, בקיצור. ואז אני מגיע לתל אביב, אגב, יש לי תעודה אחת שאני חייב להגיד שהיא שינתה את חיי. יש לי רישיון, נהיגה על מסעית.
you don't say.
זאת התעודה ששינתה את חיי. כי בעצם אני בקיבוץ, אני מקבל טלפון מחבר, שיודע שיש לי רישיון, נהיגה על מסעית, ואומר לי, תשמע, יש איזה... נהג מסעית של, נדמה לי זה היה להקת תמוז, שהוא יוצא למילואים, בוא תחליף אותו לאיזה חודש.
שלום חנוך, אריאל זילבר, מאיר אריאל, כל החבורה.
יהודה עדר,
נכון?
זה החבורה. ואז אני מגיע ולקחתי חודש חופש מהקיבוץ, וכמו שלא חזרתי אחרי החודש הזה, וככה העסק התחיל להתגלגל, די מהר הפכתי להיות שותף של אמנון צבן, אגב, הייתי שותף לו, כי הייתי איזה, או הייתי בחור כבר, אבל לא הייתה לו יכולת לשלם לי מזכורת, אז הוא אמר, בוא תהיה שותף. זאת הסיבה שהייתי שותף בקצב אירועים בעם בזמנו.
רגע, אם אתה לא מחזיק ברישיון מסעית, ובמקרה מזדמן לך להסתובב בדרכים להקת המוז, ואתה במקום זה אומרים לך, תהיה נהג על הקו אלת תל אביב ותוביל לסחורות מהנמל, החיים שלך שונים לחלוטין? זה רגע...
אני לא חושב שהייתי עוזב את הקיבוץ בשביל להיות נהג מסעית שמוביל סחורות מתל אביב לאילת וחזרה. היה משהו שהוא צלצל אותו חבר, שהוא עבד אז באולפן הקלטות, אולפני טריטון בכיכר המדינה. הוא סיפר לי כזה שהוא עובד עם לא אליו על איזו הקלטה של משהו, ואז בזמנו חתכו את הסרטים, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, לא משנה. ואז הכרתי את מיכאל תפוח, שהגעתי בעצם, שהוא בעצם הבן אדם היחידי שבאמת האמין בי אי פעם, אז, באותה תקופה. הוא כבר היה מפיק בכיר ומלא בעשייה. שלוש פעמים הוא נתן לי צ'אנס, שלוש פעמים הוא שלח אותי כל פעם לתפקיד אחר בתוך העולם הזה, שנקרא עולם התרבות, ופעם אחת הוא שלח אותי לעבוד אצל איזה מפיק, חזרתי ואמרתי, לא רוצה לעבוד עם האיש הזה, סתם, לא אהבתי אותו, כי הוא האיש לא נחמד. הציע לי להיות פועל במה, נסעתי פעמיים עם מופעים של אריק איינשטיין, וסחבתי רמקולים על הגב, אמרתי, לא, 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 זה לא אני, אני לא מסוגל לסחוב רמקולים על הגב. ואחרי זה הוא חיבר אותי לאשר ביטנסקי, שביוק נפרד מאמנון צבן, הוא מחפש מישהו שיעבוד איתו, הולך תעבוד איתו, וזה לא יצא, לא משנה, ואמנון צבן אמר, אני כן רוצה לקחת אותך, שתבוא לעבוד איתי. תוך כדי, בתקופה הזאת, גם הפסקנו, אני זוכר, הדבר הראשון שעשיתי, זה היה ממפיס לים הגיע לישראל, אמנון ואשר הביא אותו, זה היה הפרויקט האחרון שהם עשו ביחד, ואני הייתי צריך לנסוע לצפון הארץ, להדביק פלקטים מדבק, ולמכור כרטיסים, ככה בעצם זה התחיל, כאילו, עשיתי עבודה טובה.
זה שנות ה-70, נכון
סוף,
כזה?
לקראת סוף שנות ה-70, כן. 77, 78. ואז הכרתי את אמנון צבן. היינו מאוד קרובים בארבע שנים האלה. אבל אתה יודע, הוא בא מבית, יאיר צבן, זה אחיו.
הבן של יאיר צבן מ... מפעם,
מפעם, וכל תפיסת העולם הסוציאליסטית. והוא קנה לי המון 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 ערכים, ועיצב את צורת החשיבה שלי בכלל. עד אז היא לא הייתה קיימת. לא הייתה איזה מערכת חינוך שנשענתי עליה, או איזושהי דמות חינוכית שנשענתי עליה, והיא זאת ש... ואז גם התחלתי קצת להבין בעולם האומנות, מוזיקה, אתה פתאום נפגש עם כל מיני אמנים, שוחח איתם, ולאט לאט אתה רוכש ורוכש עוד ידע ועוד מידע, ולאט לאט אתה גם מעצב לעצמך איזושהי תפיסת עולם, שאני חייב לומר, שהייתה אליטיסטית, האנשים שאני מכיר באותה תקופה, כולם היו אליטיסטים מדי, בוא נקרא לזה. אבל אני מאמץ את הגישה הזאת. אני חי את הגישה הזאת. והדבר השני שקרה לי, זה אחרי ארבע שנים שנפרדתי עם אמנון צבן.
אתה כבר בן 30 כזה עוד מעט.
משהו כזה, אני כבר יש לי ילד, ואני מקבל טלפון מדני טראץ'. דני טראץ' היה השותף של עודד קוטלר בניהול תיאטרון חיפה, והם פותחים את תיאטרון נווה צדק.
אין קשר משפחתי, נכון?
לא, אין שום קשר משפחתי ביני לבין עודד. היו הרבה קוריוזים סביב זה, אבל הסיפור המעניין הוא שאני באותה תקופה לא בדיוק מוצא את עצמי, עוזב את אמנון צבן, ומקבל טלפון מדני טראץ' ששואל אותי אם אני רוצה לבוא, אני כבר שם, מכירים אותי, לבוא להיות במקומו בתיאטרון נווה צדק כמנהל אדמיניסטרטיבי. מה לי ולתיאטרון? אתה יודע, כלום. זה כן. כמו שמה היה לי ולמוזיקה. אבל בשיווק ומחירות והפקה וכל מה שרכשתי, כל הידע האינסופי הזה שרכשתי בעבודה עם אמנון צבן, אמרתי, את זה אני כן יודע להביא איתי. ואז אתה פוגש את חנוך לוין, אתה פוגש את סיני פטר, ואתה פוגש את עודד קוטלר כמובן, ועוד 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 אנשי תיאטרון, ואתה נמצא במחיצתה, ואתה באמת מגלה, אתה יודע, עולם, עולם שלם של אנשים סופר אינטליגנטים, יצריים ויצירתיים, וזה הייתה מבחינתי שנה וחצי, שבעצם חשפה אותי לעוד עולם שלם של שייך לעולם התרבות, וזה מאוד העשיר אותי. אני מבחינתי, בחמש וחצי, שש שנים האלה של אמנון צבן, תיאטרון נווה צדק, זאת האוניברסיטה שלי. שם בעצם התפיסת עולם שלי מתעצבת, שם אני מתחיל להבין מה התפקיד של תרבות בחברה שלנו.
אתה יודע, זה מעניין, כי לאורך כל הקריירה שלך, אתה עובד עם אומנים, אנשים יצירתיים מאוד, עכשיו, מי כמוך יודע, אנשים עם אגו גדול, דרמות אישיות, כל אחד והסרטים שלו, כל אחד והקטעים שלו, כל אחד והאירוע האישי שלו, ואתה, החל מגיל 22-3, אתה יודע, שלום חנוך, מאיר אריאל, יהודה עדר, זה כל אחד שם, זה, אתה יודע, דמות בפני עצמה.
זה עולמות, תשתראה, לא, ארבע שנים האלה של, אני רק אעשה רק ציוני דרך.
כן.
בתוך הארבע שנים האלה, אנחנו עושים את פסטיבל נואבה הראשון.
כן.
אנחנו עושים את ללווה בכנרת הראשון, אנחנו עושים את לילה באכזיב הראשון, זה פסטיבלי הרוק הראשונים בעצם של מדינת ישראל, ביוזמת אמנון צבן, אני שם כל הזמן עובד, אבל אמנון ומיכאל תפוח היו אנשים שהיו הרבה יותר דומיננטיים ממני, זה דיוויד ברוזה, זה שלום חנוך אדם בתוך עצמו, זה טיסלאם, זה הכבש השישה עשר, זה... אי אפשר בכלל, כל ימי הסטודנט, בזמנו ימי סטודנט, זה היה אירוע.
כן.
האירוע, אני עשיתי עשרות ימי סטודנט בכל רחבי הארץ במשך השנים.
יותר גדול מפסטיבל הרד, זה אי אפשר להסביר כמה זה היה גדול.
כמה זה היה גדול, היום זה לא קיים. נכון. יש, אבל לא ביג דיל. אבל אז היה אירוע. אנחנו השתלטנו על כל ימי הסטודנט במדינת ישראל, כי גם האומנים שאנחנו הצגנו לפריים ואסתר שמיר, ויש המון קוריוזים שאני יכול לספר לך על התקופה הזאת, מפסטיבל נואבה הראשון עד לילה באכזיב. מה שבעצם אני למדתי שם, זה איך לא מפיקים. איך אסור להפיק. לא למדתי להפיק, למדתי, עשינו המון טעויות. המון. באכזיב היה יכול להתרחש אסון, אנשים יכלו למות. כי חשבנו שיבואו 1,000 איש והגיעו 50,000. לא ידענו, מי ידע מה זה 50,000 איש. ועוד המון המון סיפורים. הקמנו במה על המים, טוב, זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה מה שייצב אותי.
איך אתה מסתדר עם האגואים האלה, עם האנשים האלה? כי אתה, גם אחר כך כסוכן, עבדת עם האנשים הכי גדולים בעולם הבידור והתקשורת. איך אתה מסתדר עם האגואים הענקים האלה? ואתה לא, אין לך אספירציות אמנותיות הרי, אתה לא אומר אני רוצה לנגן או להופיע או לשחק או לכתוב. לא. אתה תמיד עומד או בצד הניהולי או בצד ההפקתי או בצד של הייצוג. תשמע, לעבוד עם האנשים האלה זה דורש צד של פסיכולוג באישיות שלא לומר מעבר לזה.
זה... שאלו אותי פעם בהפתעה, הייתי באיזה אירוע של יום הולדת של מישהו שעבד אצלי, ונורא ביקשו שאני בדרך כלל לא מרגיש נוח על במה. ובכל זאת, הוא כזה העלה אותי, המשפחה שלו הייתה שם, וזהו, הוא שואל אותי, תגיד, מה הדבר, איזה תכונה צריך בשביל להיות מפיק, או סוכן, או מנהל? ודי הפתיע אותי השאלה, ולקח לי איזו שנייה לחפש את התשובה, ואז... התשובה שלי הייתה באופן ספונטני, הכלה, היכולת להכיל. מי שאין לו יכולת להכיל, לא יכול לעסוק במקצוע הזה. לא יכול. עכשיו, קודם כל זה הכלה, היכולת להבין שאנשים כמו יהודה פוליקר ויעקב גלעד ודיוויד ברוזה, אני מדבר כרגע על
כן.
ה... מי הם בכלל? מה מניע אותם? מה זה החרדות והפחדים של... שלמה ארצי או, או ריקי גל. אז זה לא חשוב. ואיפה הם באים? אז זה לא משהו שאתה לומד אותו ומתנהל על פיו. אתה נתקל באיזושהי... אתה נתקל במשהו, אתה צריך להחליט איך אתה מתנהל מולו. ומצאתי את עצמי מתנהל מול הדבר הזה טוב מאוד. אם ניקח את זה אחרי זה קדימה לשנים, זאת אומרת, ברגע שהחלטתי לעצור את הפעילות של חברת ההפקה, שזה, אגב, שנתיים לקח לעצור, זה הייתה, היינו בסיאנו, אני ומנחם אשר.
למה אתה עוצר את זה, אגב?
אני עוצר את זה כי גם היה לי משבר אישי מאוד גדול בתוך הבית, גם כי התעייפתי מעבודת ההפקה, מהשמונה בבוקר, שתיים בלילה, שמונה בבוקר, שתיים בלילה, שישי, שבת, אתה יודע שאני 25 שנה, לא הייתי באף חג בבית.
וואו.
חוץ מיום כיפור. לא היה חג שהייתי בו בבית. אין דבר כזה. והחלטתי שזה, אני גם פתרתי, נסעתי למזרח הרחוק, זה סיפור של, לא משנה, סיפור ארוך, תרצה, אם יהיה לך זמן, אז נדבר גם על זה. וכשחזרתי, שאלתי עצמי מה אני רוצה לעשות, ולא ידעתי מה, ידעתי שמיליות מפיק אני לא רוצה יותר, והחלטתי שאני פותח סוכנות, לייצוג של יוצרים ושל אומנים, קוראים לזה שחקנים, אבל אני לא קורא כן. לעצמי סוכן שחקנים, כי אני לא, אני סוכן של יוצרים. כולם משתמשים במינוח שחקנים, אבל יש סוכני שחקנים, שזה המקצוע שלהם, אבל לא אני. אני הייתי סוכן של יוצרים, ביניהם יש גם שחקנים, אבל ככה בניתי את הסוכנות שלי. וכן, 25 שנה זה סגסג, 24 שנה, סוכנות מסגסגת עד אפיזודת רשת. תרצה, ניכנס לזה אחר כך. אבל פה כבר עבדתי הרבה הרבה יותר צמוד, עם היוצרים. זאת אומרת, שלום חנוך בזמנו, או ארי קיינשטיין בזמנו, או אריל זלביר בזמנו, טיסלם, היו להם מנהלים.
כן.
אני הייתי איש שביצע את העבודה בפועל, הופעות, כסף, דוחות. היו להם מנהלים, אני לא הייתי כל כך מחובר בתהליכי היצירה. יש מקרים שכן, תמיד קוראים לי לשמוע מה דעתי וכדומה, אבל זה לא משהו שהייתי ממש מחובר אליו. הייתי יותר בעולם הפרקטי, המעשי. אני מאוד גאה בתקופה הזאת, כי רכשתי בה המון ידע וניסיון בלתי רגיל, אבל באמת באמת להתקרב לעולם היצירה, זה דווקא קרה בעצם כשהפכתי להיות סוכן. יש הפקה אחת שעשיתי, נניח שאף אחד לא זוכר אותה, אבל עוד שהייתי עם אמנון צבן, מדינה בלוז, יונתן גפן, הפקה שאני עשיתי באופן עצמאי אז, עם טקסטים מאוד 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 חריפים, עם רביעיית ג'אז מטורפת. זה הפעם הראשונה שהתחברתי ליצירה עצמה, כאילו, שהבנתי מה המשמעות של להיות קרוב מאוד ליצירה, כי זו הייתה הפקה שאני עשיתי. מאוד, תשמע, סתם, אני אספן אומנות.
כן.
יש לי אוסף של אומנות. הדברים תמיד קרו אצלי במקרה, זה לא שגדלתי בתוך בית יש לו איזשהו קשר או חיבה לאומנות, אבל עברתי לגור ברחוב ביאליק בתל אביב. לפני 40 שנה. ואני גר מול בית ראובן. הצייר, מה שנקרא. ואני יורד בבוקר ועומד שם מישהו שהוא שומר הוא שומר בכניסה של בית ראובן. וכל פעם מציע לי, בוא תשתה איתי קפה, בוא תשתה קפה. אמרתי, יאללה, אשתה איתו קפה. לא נכנסתי, במשך שנה לא נכנסתי לבית ראובן. הוא אומר לי, בוא, תיכנס. כבר היה לי לא נעים ממנו, אני נכנסתי. ואז הוא מתחיל לעבור אותי ציור-ציור, הוא מתחיל להסביר לי על כל עבודה, אגב, איש לבוש ברופת, כמעט בבלועי סחבות, לא נראה טוב, חי בבת, גר בבת ים, והוא מתחיל להסביר לי על האמנות. הוא מספר לי למה הציור הזה ציור בירושלים, ולמה הציור הזה ציור בטבריה, ובאיזה שנה, ומה המשמעות של הגמל, ומה המשמעות של השביל, עכשיו אני בהלם. אני מגדיר את עצמי כאיש תרבות, אני כבר אחרי התיאטרון, אחרי חנוך לוין, אחרי כל העולם ש... אבל פתאום אני מבין שיש עולם שלם שאני לא חי אותו, לא מבין בו שום דבר, ואז מתחיל איזשהו תהליך אצלי שאמרתי לעצמי, אני חייב להבין גם את העולם הזה, ואז גלריות מוזיאונים, גלריות מוזיאונים, גלריות מוזיאונים, ורכשתי את העבודה הראשונה ואת העבודה השנייה והשלישית, וככה נהיה לי אוסף. בוא נאמר שאני אספן חובב של אומנות עם אוסף יחסית די מכובד.
מה אגב היצירה שאתה הכי גאה בה, אוהב אותה, מחובר?
שמגיעים אליי הביתה, אני חי בדירה.
כן.
שמגיעים אליי הביתה, ואז מתחילים לעבור על העבודות וזה, אז אני תמיד אומר, איזה עבודה, מה העבודה הכי חשובה שיש לי, לא בהכרח העבודה ש... אז קופסת נעליים של גרשוני פתוחה. לגרשוני יש סדרה של עבודות שהוא...
אורי גרשוני?
לא, הרם. משה גרשוני.
משה גרשוני. יש האבא. הרם, אורי ומשה.
כן.
כן.
אחד צלם, שני כן. צייר פצוין, אבל משה זה כן. האדמות הכי מרתקת ומעניינת. יש שם גם את האימא, שהיא גם אומנית נכון. מאוד חשובה.
נכון.
אבל העבודה הכי חשובה היא קופסת נעליים. קופסת נעליים מצויר עליה בפחם. יש לו סדרה שלמה של קופסאות נעליים שהוא פשוט פתח וצייר עליהם בקרטונים. ומה שמצויר שם זה סיגליות שרופות על הקופסה. הקופסה פתוחה בעצם, יש ארבע פאות, שזה נותן תחושה של צלב. המספר של הנעליים, זה נדמה לי 32, הוא לא מחק אותו. עדיין אפשר לראות את המספר של הנעליים, ויש למעלה איזה מגן דוד, מגן דוד שהוא צייר. וכל הדבר הזה, כל כולו בעיניי, זה הדבר הכי חשוב שיש לי בבית, כי זה קופסאות נעליים, נעליים, צלב. כולנו מבינים את המשמעות שזה סיגליות צרופות, שזה בעצם אנחנו שנשרפנו בשואה. עם מגן דוד. כל העולם בעצם מתכנס לתוך הציור הקטנטן הזה, זה ציור קטן, תחשוב קופסת נעליים, לכזה גודל זה נפתח כבר.
כן.
זאת העבודה שהכי חשובה לי בבית, אגב, היא התגלגלה לי במקרה, זה זוג שהתגרש, ידע שאני קצת מתעניין באומנות, החליטו, הם היו צריכים להיפרד מהעבודות שיש להם בבית. אז הם הציעו לי לקנות את זה, וקניתי את זה בשמחה. מכרו את הרכוש המשותף שלהם. אז זאת העבודה הכי חשובה שיש לי בבית, לטעמי. אגב, אנשי האומנות שישקשיבו, יכול להיות שיחשבו אחרת, כן? אבל מבחינתי זה...
איך אמר אלדד זיו בשעתו, באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. זה כל אחד.
נכון, נכון. אלדד גם הייתה לי עבודה שלו, יש לי עדיין עבודה שלו, הוא אוהב מאוד לצייר צבים.
וואלה.
יש לו מאות ציורים של צבים. למה? לא יודע, אבל מאוד, עבדתי איתו.
או עם הכבשים, או עם הצבים, כל אחד וה...
כן, הכבשים...
מעניין, עתיקים
של... יש לי עבודה של...
קדישמן.
של קדישמן בבית, אבל חס וחלילה לא כבשים. יש לי עבודה שלו, של... מין... ציור של פרחים. עבודה לא גדולה. שמצורף עליהם טקסט שכתב חיים שטנגר. חיים שטנגר, העיתון, העורך דין. הוא גם שורר למצור. הייתה סדרה של עבודות שהם עשו ביחד, שיר, טקסט של חיים שטנגר, ועבודה של לקד מדהים בעיניי, ציור נפלא.
אז אתה למעשה אפשר לומר, אוטודידקט בתחום התרבות והאומנות. כי הרי בבית, למרות שאבא אדם בעל שיעור קומה, ואתה יודע, לא ספקת הרבה מאוד תרבות ואומנות. בבית הספר לא כל כך התעניינת. אוניברסיטה לא הלכת, והנה, אתה מוצא את עצמך, מדבר איתי 10 דקות על יצירה של משה גרשוני בהתלהבות ובידענות של, אתה יודע, לא מבייש את סטודנט לאומנות. אז אתה למעשה אוטודידקט בתחום הזה. אתה בוחר ללמד את עצמך, או שזה פשוט דבר שקורה מעצמו?
הדברים קרו. אני לא יכול להגיד שתכננתי משהו, אתה יודע, בדרך כלל אנשים מתכננים את החיים, הם הולכים ללמוד ראיית חשבון, או אומנות, כן. או whatever. להיות ספורטאים, תכננים קדימה, יש להם יעדים, והם או שמשיגים אותם או שלא, אבל הם מסמנים לעצמם יעדים. אני לא סימנתי לעצמי אף פעם איזשהו יעד, למעט בעסקים שלי.
כן.
כשפתחתי את הסוכנות, הכוונה הייתה שהסוכנות תהיה גדולה ומשגשגת ומצליחה, ובאמת זה מה שקרה. כשפתחתי את החברה המשותפת עם מנחם אשר, קוטלר אשר הפקות שתזכרתי קודם, הייתה כוונה להצליח, זה ברור. זאת אומרת, זה היה עד ברור, אמרנו, אם נרוויח בסוף השנה X, אנחנו שיחקנו אותה. וככה כל שנה הגדלנו את ה-X הזה, ואם נעבוד עם, לא רוצה להגיד שמות, כן, אבל אם הוא יבוא לעבוד איתנו, אותו זמר, כי אנחנו עבדנו בעיקר עם זמרים.
כן.
אז זהו, זה שיחקנו אותה, לא יכול להיות יותר טוב מזה. בשנים האחרונות של העבודה המשותפת עם מנחם, שהייתה, עשיתי איתו 14 שנה, מאוד מאוד מוצלחות, הוא היה שותף נפלא, הגיע אליי אופירה הניג. מישהו שלח את אופירה הניג אליי, במאית, כיום היא מורה לתיאטרון, במאית מאוד אליטיסטית, נחשבת, מוצלחת וזה, וכאילו, שאני אייצג אותה בתור במאית, לא הבנתי בזה שום דבר, אז... ולאחר מכן דני טראץ', אותו דני טראץ' שהביא אותי לתיאטרון וצדק, החליט, הוא המשיך לנהל את חנוך לוין, הוא ניהל את חנוך לוין כל השנים, ואז מאיזושהי סיבה הוא החליט להפסיק לנהל אותו, הוא רוצה להישאר חבר שלו, מאיר, בוא תנהל אותו אתה. ואני עדיין, אני עם שלום חנוך, כאילו עם שלום חנוך, עם יהודה פוליקר, עם שלמה ארצי, עם ריטה, עם משינה, עם אביב גפן, בית משוגעים של רוק אנד רול, ופתאום חנוך לוין ואופירה הניג תוך כדי, ונורא נהניתי מזה. עכשיו, הם הגיעו אליי בגלל שהייתי בתיאטרון נווה צדק. כאילו, הם זכרו אותי מתיאטרון נווה צדק. העבודה הזאת מול פתאום, חנוך אגב, זה היה מאוד אישי. זהו חמש שנים שהיו מאוד, שם הייתי הוא בעיקר היה חוקר אותי כל הזמן, כל הזמן היה חוקר. שואל שאלות, מנסה להבין, ויש לי איתו לא מעט שעות, אופירה אותו דבר, וזה אנשים סופר חכמים וסופר אינטליגנטים, אבל לא שאחרים הם לא. איתם ישבתי ושוחחתי, איתם היו לי הרבה שיחות, גם מקצועיות, גם אינטלקטואליות, רכשתי מהם המון ידע ומידע ותפיסת עולם, יעקב גלעד. אותו דבר. עם יעקב יש לי אין סוף של שעות, עד היום אני ממשיך להיות המנהל של יעקב. עכשיו, אם לא המפגשים האלה, אני אומר אותם, הכל קרה במקרה. זאת אומרת, הרישיון נהיגה על מסעית, המפגש עם אותו שומר בכניסה לבית ראובן, לא יכול להגיד ש... תכננתי משהו וכזה, אז סוג של אוטודידקטיות, אבל לא ירון לונדונית.
איך אומר, איך אמר ג'ון לנדון, החיים במה שקורה לך כשאתה מתכנן תוכניות אחרות.
כן.
ועדיין, כדי להגיע לאן שהגעת ולהצליח כפי שהצלחת, ולקנות לעצמך שם כפי שקנית, מרכיב המקריות אני מקבל אותו, אבל יש מרכיב נוסף. תגיד לי מהו. כי החיים לא קרו לך רק במקרה. הצלחה לא באה לבן אדם במקרה.
אז אני, זה גם הישרדות. הצורך לשרוד.
היצר לשרוד? מה, חרדה שאם לא, אם לא...
עד היום זה קיים. לא היה לי על מה לשען.
כן.
זה לא שזה קפיטל באיזשהו מקום שאמרתי, יאללה, הכל יהיה בסדר. כל הזמן אתה דואג להישרדות שלך. הייתה תקופה של נהנתנות. הייתה תקופה של נהנתנות שאני ממש לא גאה בה, באזורי גיל ה-40 שלי, 42. טוב, נכנסתי לאיזו תקופה של נהנתנות, שאני שונא כל רגע שהייתי שם, אבל הייתי שם כמה שנים טובות. פתאום היה קצת כסף, אז פתאום אתה מעשן סיגר, ופתאום יש לך שולחן באיזה מסעדה, ואתה שותת את הוויסקי הכי טוב, כל מיני תקופה... איומה, וטס בביזנס, וכל מיני כאלה. אז אתה לוקח אחורה, פתאום אתה מבין, זה לא העולם שלי באמת. כן. אני משחק משהו, הרגשתי שאני משחק איזשהו משחק באותה תקופה. אבל אני חושב שהמקום הזה שבו, אחד מאוד אהבתי את מה שעשיתי, ושתם היה לי צורך לשרוד, החיבור בין שני הדברים האלה, הצורך לשרוד, הוא היה מאוד דומיננטי. אני אמרתי לעצמי, אני לא אגמור כמו אבא שלי.
כן.
שגמר בחוסר קול. יש סיפור שסיפר לי, אני יכול להגיד את שמו, כן, שלמה ניצן, שגם, גם שלמה ניצן, אתה יודע, תוך כדי קוטלר אשר הפקות, עשיתי 800 הצגות עם שלמה ניצן, של שלמה ניצן מספר עגנון.
שלמה ניצן הגדול, מסיבה למסיבה, מי שזוכר, נכון?
שלמה ניצן...
שחקן תיאטרון מהגדולים שהיו פה.
הגדולים שהוא עדיין איתנו.
כן, שיהיה בריאה
20. שיאריך ימים, כבר עבר 80. אבל עשיתי איתו קרוב ל-800 הצגות של שלמה ניצן מספר עגנון, שזה עוד או זה עולם שתוך כדי הרוק'נ'רול, מה שנקרא לזה, אני יושב אצל שלמה, והוא קורא לי סיפורים של עגנון, כי הוא רוצה לשמוע מה דעתי, אם הוא עושה את זה טוב או לא טוב, או יותר טוב, פחות טוב, לא שאני מבין גדול בעגנון, כן, אבל זה גם כן עוד איזשהו עולם שפתאום... אבל שלמה סיפר בדיחה, אתה יודע, שלמה... סיפר את זה על אבא שלו, אני מניח שזה סתם בדיחה, זה כן. לא באמת על אבא שלו וזה. שאבא שלו היה גאון כלכלי. מה זאת אומרת גאון כלכלי? גאון כלכלי, ביום שהוא נפטר, נגמר לו הכסף. אז זה קשור, זה כנראה זה אגדה יהודית מאוד מעוררת מחשבה, אגב. כן, אז אבא שלי נפטר ביום שנגמר לו הכסף.
אבל יש לך ראש ל- 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 לביזנס. יש אנשים... מה, יש הרבה מאוד אנשים מוכשרים ובעלי יכולות, אבל כשזה מגיע לכסף ולנהל את האירוע הזה, זה אירוע אחר לגמרי כבר. זה דורש חוש וכישרון אחר לחלוטין. אני, בטח גם אתה מכיר וגם אני מכיר, הרבה אנשים שטובים מאוד בתחום שלהם. אני מדבר על העולם הזה של, שלנו, שלא הצליחו, אתה יודע, לפרנס את עצמם בצורה טובה, והכסף נזל להם מבין האצבעות, וכל הזמן פשטו רגל, וכל הזמן סגרו חברה, וכל הזמן הסתבכו. זה דורש גם איזה כישרון. היה לך כישרון, או שגם את זה לימדת את עצמך?
תשמע, אני, שוב, הכל אתה לומד תוך כדי תנועה, אתה יודע, אני מגדיר את עצמי כאדם שמבין, נניח, כל ההיבטים המשפטיים
כן.
של התעשייה שלנו. מחר אני צריך לקנות דירה, אני כמובן אקח עורך דין, כי אין לי מושג איך לעשות את זה. אבל נניח כל הצד של ההיבט המשפטי, איך לנסח הסכמים, איך הם צריכים לראות, מה צריך שיהיה כתוב, או על מה לשים את הדגש, אני רואה את עצמי כדי מומחה בדבר הזה, אם זה בתעשיית המוזיקה, ואם זה בתיאטרון, ואם זה בעולם הספרותי, הוצאות ספרים. זה הכל מרכש תוך כדי. זה לא משהו שאתה יודע, הלכתי לאוניברסיטה. היום מגיעים אליי עורכי דין, עסקתי לא מעט עורכי דין כשכירים אצלי במשרד, ואני הייתי צריך ללמד אותם את המקצוע הספציפי שלי. הם ידעו דברים אחרים שקשורים במשפט חוקתי, או בנדלן, או עסקים, לא משנה מה. אבל בביזנס שלנו, הם היו צריכים ללמוד את הכל ממני מאלף ועטף. והייתי צריך פשוט ללמד אותם.
אז,
וזה הכל ידע נרכש.
אז הדפוס שחוזר, ואתה כל הזמן מצטנע, ואני כן ירים לך מה שנקרא, שכאשר אתה נכנס לתחום ואתה אומר, אוקיי, זה התחום שלי, אתה מפתח את היכולות לרכוש את כל הידע האפשרי, ולהתמקצע. ואתה לא... אתה לא מסתפק בזה שאתה בתחום. אם אתה אומר, אני צריך עכשיו להבין מה זה אקסל, אני צריך להבין מה זה תוכנית עסקית, אני צריך להבין מה זה לקחת הלוואה מהבנק, אני צריך להבין את הדבר הזה. ואם אתה אומר, אני צריך עכשיו לדעת לקרוא חוזה, ולהבין איך אני מגן על הזכויות של הלקוחות שלי, ואיך אני שומר על זכויות יוצרים, ואיך אני מוודא שיש תמלוגים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שמע, אתה לוקח תחום שיש לך בו ידע בין אפסי למאוד מאוד בתולי, ואתה מתמקצע בו לבד. אתה לא לוקח קורס בניהול עסקים, נכון? ואתה לא לוקח קורס ב... לא יודע מה.
זה הכל תוך כדי...
משפט, אתה יודע, במשפט חוזי. דיני חוזים, סליחה.
אני עברתי, לא משנה, זה סיפור ארוך, אבל אני עברתי על חוק ההגבלים העסקיים.
כן.
הרשות, יום אחד נכנסת אלינו למשרד, ואוספת את כל התיקים ואת כל החומרים, וסיפור שלם, אני, זה באמת סיפור ארוך, ואנחנו לא מבינים מה קרה. מסתבר שאנחנו עברנו על חוק ההגבלים העסקיים, מה עשינו? עברנו על זה יום אחד.
כן.
יום העצמאות, באיזושהי שנה, אני מחליט לארגן 3-4 משרדים שיעבדו יחד, על מנת להוזיל מחירים, כן. ולייעל את הפעילות.
זה מה שמכון.
רוז שרעבי, שבועז שרעבי, במקום שיעשה שלוש הופעות, שיעשה חמש הופעות, כי ניתן היה לתאם את לוחות הזמנים הרבה יותר טוב.
זה משהו, וגם... משהו מכונה קרטל לפי ה...
זה עבירה על חוק ההגבלים כן, העסקיים.
כן.
עכשיו, מי ידע מה זה חוק ההגבלים העסקיים? מי בכלל, אתה יודע, אני בסך הכל עזרתי לעצמי להתנהל, ועוד שני משרדי הפקה הגדולים שייצגו לא מעט אומנים, וכולנו עשינו רק טוב למדינה באותו יום העצמאות. אני הולכת רגע לסוף.
כן.
לא הייתה לי ברירה, לקחנו עורכי דין, עניינים, זה סיפור שלנו. הייתי צריך ללמוד מה זה חוק הגבלים עסקיים. עכשיו, תמיד ששואלים אותי מה, אני אומר, חבר'ה, מה שאני עשיתי זה לא חוקי. אסור לעשות את זה. לא ידעתי שאסור לעשות את זה. זה היה בשיא התמימות. ותמיד אני נותן את הדוגמה שלי, אם יש שתי חנויות ירקות, שיושבות פחות או יותר באותו רחוב, והן מתאמות ביניהן את מחיר העגבניה, גם אם זה יותר זול לך כצרכן, זה עבירה על החוק. אוקיי. אז פתאום מצאתי את עצמי גם כמי ש... שכרנו כל מיני שירותים של כל מיני מומחים, חוות דעת וכדומה. אתה יודע איך זה נגמר בסוף?
נו.
השיתו עלינו כנס של מאות אלפי שקלים על כל גוף. שבזמנו זה היה מאות אלפי שקלים לפני... 30 שנה כמעט.
וואו.
זה סכום דמיוני לחברת הפקה, שלא היינו מסוגלים מה אנחנו, אליט. ובסוף זה נגמר ב... הייתה פגישה עם כל עורכי הדין שלנו. אני אומר, תקשיבו, אני חייב לדבר עם החבר'ה שם ברשות להגבלים עסקיים. מי אני? מה אני? מה פתאום? זה לא מקובל, כן מקובל, לא מקובל, אתה מיוצג. אמרתי להם, אז עכשיו אני כבר לא מיוצג. הנה, פוטרתם כולכם, אני יכול להרים טלפון ולקש פגישה, כן. ככה היה, פגשתי פגישה, נסענו, עשיתי עם קולגה שלי, שגם כן הייתה חלק מה... וישבנו מול היועצת המשפטית של הרשות, וזה לקח שעתיים, ובסוף היא האמינה לי. היא פשוט האמינה לי. היא האמינה שאני לא כזה מין איש, זה איש עסקים מתוחכם שעשה עכשיו איזה משהו ש...
כן.
היא ראתה שהמחירים ירדו, היא ראתה שבאמת הפעילות גדלה, אנחנו הרווחנו יותר כתוצאה מזה שהפעילות גדלה, לא מזה שהמחירים עלו. היא ראתה שאנחנו לא מבינים בכלל מה היא רוצה מאיתנו. מה הרשות להגבלים עסקיים? אגב, באותה תקופה גם בדיוק אליט ושטראוס קיבלו אישור מהממונה... להתמזג.
כן.
והיה אסור להם, היה דבר שקשור, משהו שקשור במסעיות שאסור היה להם לעשות ביחד. זה היה צריך להיות בנפרד, משהו כזה.
אוקיי.
אז אני תגידי, מה אני אליט? מה אני שטראוס? אנחנו אנשים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה, שום כוונה רעה לא הייתה פה, וגם שום נזק לא נגרם לאף אחד. קיצור, פטרה אותנו מהכנס. השתכנעה ש... שזה נעשה בתמימות, זה גם היה רק יום אחד בשנה, תוך כדי זה שהחתים אותנו שיותר לא נחזור על זה וכדומה וזה וזה. אז פתאום אני גם מבין בהגבלים עסקיים, אז, היום אני פחות כמובן, כי... אז כל פעם שאתה נכנס למשהו, אתה גם לומד אותו, אבל בוא אני אגיד לך משהו שהוא הכי חשוב.
לא.
אני חושב שאם למדתי משהו במהלך השנים, זה לא איך לנסח את החוזים, ולא... איך לנהל את הכלכלה, זה לדעת עם מי לעבוד. אתה לפעמים לא צריך חוזה. לא לפעמים. במרבית המקרים, אתה מסתכל למישהו בעיניים, אתה יודע אם לעשות איתו עסקים או לא לעשות איתו עסקים. כמובן שהכל עושים חוזים, כאן ברור שיש חוזים וזה. אבל יש אנשים שאתה יכול להסתכל להם בעיניים, ואתה יודע שכל מילה שיצאה לו מהפה, הוא יעמוד מאחורה כמו בטון. וכשאתה עושה חוזה, עם אנשים שאתה לא סומך עליהם, זה הכי גרוע.
כן.
זה הכי גרוע. כי אז אתה גם מתקשח, ואתה מתקרצץ על כל אות ועל כל מילה. וזה לא כיף, זה גם חושף משהו לא נעים בתוך הדיאלוג של המסע ומתן הזה. כי אני לא סומך עליו. ולעומת זאת, אנשים שאני סומך עליהם, אני יכול לגמור את המסמך בעמוד.
אגב, גם מניסיוני, שום דבר לעומת שלך, ככל שאתה יותר, שני הצדדים יותר מקפידים על כל סעיף ומתעכבים על כל דבר, דינו של החוזה הזה בסופו של דבר להיות מופר. ככל שאתה יותר דקדקן, אתה אומר, אוקיי, זה הולך להסתיים בבכי. הדבר הזה יסתיים בבכי.
נכון, אבל אם היה אפשר לבחור לעבוד רק עם אנשים שאתה באמת סומך עליהם, ואתה יודע ש... תראה, כשאתה עושה איזושהי סוג של שותפות, לא משנה עם מי, אתה רוצה לדעת שני דברים. שאם תהיה בעיה, ותמיד יש בעיות. אתה סומך עליך, עליו, והוא סומך עליך, והוא יעמוד מאחוריך, עשית טעות. הוא יגבה אותך והפוך. זה לא, אין הרבה אנשים כאלה היום. זה קשה, קשה מאוד מאוד למצוא אנשים שאתה יודע, שגם אם עשית שגיאה, יגבו אותך ויעמדו מאחוריך, ויתנו לך גב והפוך. קראתי שבוע וורן באפט, יש איזה סיפור, איזו חברה שהוא קנה בארצות הברית, חברה שמתעסקת בוונים ניידים כאלה, שהם בעצם בתי מלון ניידים, איך קוראים לזה, יש לזה שם שכחתי, לא? וזו חברה שמאוד הצליחה בארצות הברית, והבעלים שלה רצה למכור, וישבנו באיזשהו בית קפה. זה לקח 5 דקות, העסקה הייתה סגורה, זה שום דבר כבר לא היה חשוב. כאילו, הסתכלתי לו בעיניים, ראיתי, הוא הבטיח לי להמשיך נהל את העסק. וזהו, וזה נגמר. חברה של מיליארדים היום, אגב. אני מנסה לדמיין את הסיטואציה הזאת, שבה יושב טייקון ענק, כמו וורן באפט, ומחליט לקנות חברה בגלל הבן אדם. כי הוא סומך עליו. ועכשיו כבר זה כבר לא משנה אם זה עוד גרוש, פחות גרוש, זה לא רלוונטי. זה בעיניי המפתח הכי טוב לעשות עסקים. לעשות עסק עם מישהו שאתה ישן טוב בלילה, כשהוא ער.
וכאשר אתה טועה, ולפעמים טועים, אם בבחירת השותף, אם אתה טועה בהערכה של האדם שאתה חותם איתו חוזה, לפעמים אתה לוקח מיוצג שמקצר את חייך והזמן שאתה ניהול שלו כבר לא שווה את ההכנסה שלו. מה אתה עושה? כי יש אנשים שמתאהבים בטעויות שלהם, או מנסים לשכנע את עצמם שזה לא טעות, ויש את הזן הגרוע ביותר, אלה שעובדים בלתקין את הטעות עוד ועוד 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 ועוד, ואני מנסה שאומרים באיזשהו שלב, איך אומרים האמריקאים, cut your losses. באיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, הטעות הזאת היא כבר, לא משנה אם זה כלכלי או רגשי או אחר, היא יותר מדי בשבילי, ואני פשוט חייב לשחרר. תן לי את הפילוסופיה שלך לגבי איך להתמודד עם טעויות.
תראה, אני ב-45 שנה שאני עובד במקצוע הזה, לא הוגשתי תביעה נגד אף אחד. גם לא נתבעתי על ידי אף אחד.
שזה מדהים בתעשייה הזאת.
הייתי באיזשהו הליך אחד של גישור ובוררות, שאגב בסופו של דבר גם קיבלתי את מבוקשי. במרבית המקרים הלכתי הצידה, ויתרתי, והמשכתי הלאה בחיים. ויש שם עוד הרבה מקרים שלדעתי אם הייתי מתעקש, או הולך לבתי משפט, הייתי זוכה, כי היה מגיע לי את מה שהגיע לי. ההליך, הזמן, האנרגיות, הכסף. אבל בעיקר זה הסחת הדעת.
נכון.
הסחת הדעת, באמת, יש לי מין שם כזה בתעשייה של אחד ש...
יודע לשחרר.
כאילו לא לוחם.
כן.
לא לוחם במרכאות. אני חושב ש... אם הגעתי לאן שהגעתי וניצחתי, זאת אומרת שאני כנראה כן לוחם.
כן.
אבל בדרכי שלי, לא צריך לריב, אפשר לוותר, תשמע, יש דברים ש... בסוף, 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 במה אנחנו עוסקים? בעוד שקל בשנה או פחות שקל בשנה? אנחנו כבר לא נמצאים במקום שבו אנחנו נאבקים על קיומנו. כל הסביבת עבודה שלי, וזה בכל זאת אנשים כבר 50, 60, 70, די מצאו את מקומם בחיים. מה? לך הלאה, תוותר. לך הלאה.
אבל נגיד לפעמים, אתה לוקח מיוצג, ואחרי חודשיים אתה אומר, בוא נפלתי עם האיש הזה. לא משנה מה הסיבה, נפלתי. אתה יודע לשחרר, אתה יודע להגיד, אוקיי, אני את האיש הזה צריך להוציא מחיי, כי הוא פשוט כרגע, כן, הוא כבר כמה, לא טוב, יש, כבר יש לא
כמה,
טוב לי.
יש כמה דוגמאות כאלה של דברים ש... תראה, אחד הדברים שהייתי מאוד גאה בהם, זה הרצון שלי לתקן אנשים שעשו דברים שהם לא נכונים, למרות היותם מאוד מוכשרים, הם לא הגיעו לשום מקום. אז היו כמה מקרים שבהם נכשלתי. לא הצלחתי לגרום להם לשנות את דרכם ולנצל את הכישרון שלהם הכי טוב שאפשר. לא גירשתי אף פעם אף אחד מהמשרד. עשיתי זה באיזשהו מין תהליך כזה שבו הייתי פחות עונה, פחות מגיב, פחות מתייחס, ולאט לאט מייצר איזה מין מצב שהפרידה הייתה בלתי נמנעת. יש מקרה אחד שבו פיתרתי...
מיוצג.
מיוצג, חד משמעית, כי הוא עשה משהו שהוא בניגוד לבקשה המפורשת שלי, הוא השתמש בשמי. אמרתי לו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בעד, אני לא חושב שזה דבר נכון, אני לא חושב שזה, אבל אל תשתמש בשמי. אתה רוצה, לך תעשה את זה, אתם תגלה עם השנים שאני צדקתי, אבל הוא כן השתמש בשמי. עכשיו, לשם שלנו יש משמעות. בין אם אנחנו סוכנים, בין אם אנחנו מפיקים. ברגע שאומרים, שי גולדן הסכים, או שי גולדן אישר, או מאיר קוטלר, לא משנה מה, יש לזה משקל, יש לזה משמעות. זה מתגלגל, זה מהדהד קדימה. עכשיו, אם אתה אומר, תשמע, איך תעשה מה שאתה מבין? אבל אני לא אישרתי, אני לא הסכמתי, ואני... לא מוכן ששמי יהיה בתוך הקלחת הזאת, ומישהו עושה את זה בניגוד לבקשתך, זה דבר היום ונורא בעיניי, באותו יום הוא שוחרר והלך הביתה. זה המקרה היחידי שבו אמרתי למישהו, לא רוצה לעבוד איתך.
אני זוכר איזה מקרה, תמקם אותי, ואנחנו לא ניכנס לספציפיות של המקרה, אז רק רוצה לי לשאול משהו לגבי האופי שלה, של ההתנהלות שלך. היה איזה סכסוך לדעתי בין רשת לשליים. על חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה האירוע, אבל היה שום סכסוך גדול, והזמינו אותך לפשר, לגשר. נכון? אני צודק בסיפור הזה? בלי להיכנס לפרטים. אנחנו לא ניכנס לפרטים.
אז תלוי על איזה תקופה אתה מדבר, כי יש תקופה שבה...
אני זוכר שהזמינו אותך לגשר, אמרו, מאיר מקובל על שני הצדדים, ואנחנו... איך אתה מצליח? ואני באמת, אני אמצא גם אני בתעשייה הזאת איזה שבוע, שבועיים. אין לך אויבים ואין לך סונים. אני מכיר לא מעט סוכנים. ויש הרבה סוכנים ש... יש אנשים שלא אוהבים אותם, מכל מיני סיבות. אני לא צריך לשמוע אף אחד שאומר עליך מילה רעה. לא שעבדתי בלחפש אנשים כאלה, אבל כשאתה מדבר עם פלוני על הסוכן שלה, הוא אומר, אז הוא לא יודע, או שמישהו מדבר על סוכן אחר, אומר, הסוכן הזה תקשיב לי, הוא כזה וכזה וכזה. עליך לא שמעתי אף אחד אומר מילה רעה, לא על מיוצג שלך, ולא סוכנים אחרים או גורמים אחרים בתעשייה. איך מצליחים למרות?
פה אני מחזיר אותך לאבא שלי.
אוקיי, כן.
היו לי לא מעט הזדמנויות שלא ניצלתי, אני אומר את זה במרכאות לריב.
כן.
ואני בחרתי שלא. תקשיב, אני הייתי יכול להיות עם הרבה כסף, אם הייתי מתעקש על כל מה שהייתי צריך להתעקש עליו במהלך השנים, ולא התעקשתי. עכשיו, יש מי שרואה בזה חולשה, יש מי שרואה בזה עמוד שדרה לא יציב. אני לא, אני רואה בזה הישגים מאוד מאוד, אם הצלחתי להשתחרר, קודם כל, בגדול, יש לי איזו תפיסת עולם שאומרת שאם מישהו לא חושב שמגיע לי כסף, אז אני גם לא רוצה אותו. למרות שמגיע לי.
כן.
כסף לא בריא. יש מקרים שבהם... על מה רבים בסופו של דבר? על כסף.
כן.
או כבוד. כסף או כבוד. כסף זה, על זה המריבות. אז אפשר לוותר על כסף מדי פעם, זה בסדר. לא קרה כלום. אבל אני ישנתי טוב בלילה. שפגעו בכתבודי, לא ישנתי טוב בלילה. וזה קרה. שהיה לי מאוד קשה. או נניח, אחד הדברים שהכי קשה לעשות בתור סוכן או בתור מפיק, זה שאתה מקבל דרישות מהמיוצגים או מהאנשים שאתה מפיק אותם, לעשות כל מיני דברים, ומאוד קשה להדוף את זה, אם אתה חושב שזה לא נכון.
אז איך אומרים לא? לאדם שהוא לא מוכן לשמוע לא.
אז כל אחד, עדיין, קוראים לך, אני אגיד שמות, אבל לא בכך, יש את אביב גפן, יש את ליאור שליין, יש את דוד ברוזה, ויש את עידו רוזנבלום, ויש את יעקב גלעד, ויש... לכל אחד יש מבנה של אישיות, וכל אחד גם יש לו חלומות ופרטנזיות כאלה ואחרות. אתה צריך לדעת לנווט את זה נכון למקום שבו זה פוגש את החיים. כי לא תמיד הם טועים, לפעמים הם גם צודקים, אבל אתה לא מסוגל to deliver. גם שהם צודקים, לא תמיד אתה יודע לעשות את המהלך שבאמת... יגרום לדבר הזה באמת לקרות. אז גם זאת בעיה, גם עם זה צריך לדעת להתמודד. כשהם עושים טעות, או שאתה חושב שהם עושים טעות, אז קל לך להתמודד עם זה. אבל כשהם צודקים, ואתה לא יכול להביא את הסחורה, מה שנקרא, להנפיק את הדבר הזה, אז זה פי עשר יותר קשה.
כן. אבל כשאתה רואה שמישהו עומד, זה יכול להיות גם אגב הילד שלך, קל וחומר מיוצג, שמישהו... אתה רואה, אתה יודע, זה כמו התאונות האלה, שאתה רואה, אתה רואה את התאונה. אתה יודע להיות אסרטיבי וחד משמעי, ולומר, תקשיב, אתה לא עולה על האוטו. אתה יודע, על האוטו המטאפורי הזה, אתה לא עולה על האוטו, כי זה מסתיים בתאונה. אם זה לילד ואם זה למיוצג.
קודם כל, לילד בטח שכן בצעירותו, בטח ובטח.
אתה יודע לומר לו, כי שוחחתי למשל עם נסתם הורים אחרים, ואנשים אומרים לי, תקשיב, שיתאה. זה חלק מהשיעור, שיתאה.
אני לא איזה מחנך דגול, אבל מול הבן שלי, שהוא היה ילד לא קל, שוב, עד גיל 20, היה מאוד קשה. אבל סתם, אתן לך דוגמה, הוא רצה רכב דו-גלגלי, שהוא הגיע לגיל המתאים, ואמרתי לו, לא יהיה. וסביב זה נהייתה סגה מטורפת.
כן.
לא יהיה, אתה תגיע לגיל 18, תהיה לך מכונית, אין דו גלגלי, לא יהיה, עד כדי כך שאיימתי שאם הוא יקנה מכספו, אני אשרוף את זה. סתם, קעקוע, הוא נורא רצה לעשות קעקוע. אמרתי לו, לא יקרה, לא יהיה. תגיע לגיל 18, תעשה קעקוע, כי זה בלתי הפיך. בגיל 18, תחליט אם אתה רוצה לעשות לעצמך משהו שהוא בלתי הפיך, אבל התעקשתי על זה נורא, והוא כזה קצת נרתע.
וכשמיוצג אומר, תקשיב, אני רוצה את זה, לא משנה מה זה יהיה, ואתה אומר לו, אתה יודע בלב שזה עומד להסתיים בבכי. אתה יודע שיחות, לומר לא סימן קריאה?
שיחות,
או...
כן, כן. אבל יש עוד משהו שחשוב לי שיאמר. עם השנים, יש במעמד שצברת לעצמך, שאתה אומר למישהו משהו, תחשוב, אני חושב שזו טעות, אני חושב שזה לא נכון. סתם הבוקר הסתמסתי עם אחד המיוצגים שלי, שאמר לי שהוא הולך לעשות משהו, אמרתי לו, מה פתאום אתה? אתה לא עושה את זה, מישהו אחר צריך לעשות את זה. אז הוא כתב לי בחזרה, כן, 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 כן. שזה דבר קטן, זה היה משהו טכני, אבל בשום פנים ואופן לא רציתי שהוא יעשה את הדבר הספציפי הזה. אז יש משהו במעמד, בסמכות, שאתה אומר למישהו, תשמע, אסור לעשות את זה, לא נכון לעשות את זה, שזה מבהיל. כי אני חוזר כאן לעניין הזה של מאיר קוטלר אמר, שאסור לעשות משהו, או שחשוב לעשות משהו. אז אתה לא באמת נכנס איתם לאימות. יש כאלה שהם תחמינים, שהולכים מהצד, ומפעילים מישהו בשביל שיפעיל, שיגיע אליי מאוזן רביעית או חמישית וכדומה. בדרך כלל, אני תמיד אמרתי, הכוח שלנו בלמנוע הוא 90%. הכוח שלנו בלגרום הוא 10%. זאת אומרת, הכוח של האנשים שעובדים בתעשייה הזאת, אם אני לא רוצה שמשהו יקרה, הוא לא יקרה.
ואז לפני...
אם אני רוצה שמשהו יקרה, יש לי רק 10% בדבר הזה.
ואז לפני 3 או 4 שנים, אולי פחות, למי שלא מכיר, ובאמת אנחנו, אני מראיין פה הרבה מאוד אנשים מכל מיני גוונים ומקצועות ועולמות, אבל מי שלא מכיר את עולם באמת הבידור הישראלי, מאיר הוא בטופ שלוש כבר 20-30 שנה של הסוכנים ומייצגי האומנים והשחקנים והיוצרים והמוזיקאים בישראל, בטופ שלוש, אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט. ולפני 3 שנים, 4 שנים, אתה אומר, אתה מקבל הצעה להיות סמנכ"ל תוכן של רשת, ואתה אומר, יאללה, אני הולך על זה. אתה... בטופ אוף יור גיים במשחק שלך, בשפיץ, 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 יושב בפנטהאוס של התעשייה הזאת, של התחום שלך, אומרים לך, בוא תיקח תחום, או בוא תיקח תפקיד, שבעולם לא עסקת בו, בארגון שהוא, אני אומר בעדינות, בעייתי, במצב שאני אומר בעדינות, בעייתי, ואתה אומר, אני הולך על זה. תעזור לי להיכנס לפסיכולוגיה של ההחלטה הזאת.
אז קודם כל צריך לדייק. אני הגעתי לרשת כמשנה למנכ״ל, ולא כסמנכ״ל תוכן.
טוב שתיקנת.
יורם אלטמן, שהיה מנכ״ל, היו מיודדים לא מעט שנים, בלי שום קשר, לא עשינו עסקים אף פעם ביחד, אבל יש בינינו קשר מצוין. ארוחות צהריים, שיחות שלא נגמרות, איש שאני מאוד אוהב. והוא יודע שבשלוש-ארבע שנים האחרונות שקדמו לרשת, אני מבלבל את המוח כל הזמן שבא לי לעשות קריירה שלישית. נורא חציתי קריירה שלישית. יש 25 שנה סוכן, 25 שנה חברת הפקה. עשיתי את הדברים הכי משמעותיים שיכולים לעשות בתחום ההפקה באותן שנים. בתחום של הייצוג, יש לי הרבה דברים שאני כל כך גאה בהם, שאני, אם תרצה אחרי זה, אני אמנע אותם, הדברים שאני מאוד מאוד גאה בהם. ורציתי קריירה שלישית, אני מתקרב לגיל 70, אמרתי, אני אעשה 5-6 שנים ברשת, מתוך תקווה שגם נצליח להפוך את רשת לבית שכולם יהיו גאים לעבוד בו. לא, שלא, או לא עובדים בו מתוך כורח.
כן.
אלא באמת גאים. וכשהוא קיבל את המינוי למנכ״ל, הוא ידע שאני כבר פתוח לקריירה שלישית, והוא אמר לי, רצית קריירה שלישית? יאללה, בוא. בוא, ביחד נעשה פה את המהפכה בתוך רשת. ואז למב לבטניק.
הבעלים.
מאוד הפתיע אותי, עמד על זה, התעקש, זה נתן לי הרגשה מאוד מאוד טובה לראיין אותי, זה היה בזום בזמנו. ראיין אותי זה 45 דקות. למה לבטניק מראיין את המשנה למנכ״ל? אני מבין שהוא מראיין את המנכ״ל. זה שזה הגיוני. איכשהו.
זה גם אדם שיש לו עסקים במיליארדים של מיליארדים של דולרים.
זה אין סוף
מגוון. יש לו עשרות חברות וגופים.
פתאום הוא החליט להתעקש לראיין אותי באופן אישי, כמובן שהם. ושם הייתה, יצאתי ברגשה נורא טובה, אמרתי, האיש אכפת לו מהבית הזה. אכפת לו. עצם העובדה שהוא רוצה לראיין אותי, זה, גם אם לא הייתי מתראיין בסופו של דבר, רק עצם העובדה שהוא ביקש לראיין, זה סימן שאכפת לו מה קורה כאן ברשת, והרגשתי שיש עם מי לצאת לדרך. וטעיתי. פשוט טעיתי. עשינו טעויות תוך כדי עבודה, גם אני וגם יורם, זה ברור. אבל אי אפשר בלי לעשות טעויות. אבל החלום של להעמיד את רשת על הרגליים, ולהפוך אותה לגוף תקשורת אמיתי, עם גיבוי של חברות, אתה יודע, הדירקטוריון משוות חברות בינלאומיות, חוץ מלן עצמו, יש כל מיני חברות ענק בינלאומיות שהן בעלת, יש להן בעלות על רשת, אמרתי לעצמי, השמיים זה הגבול, אין 5-6 שנים, אני אהיה בן 73-74, יורם יגיע לגיל 70, נעמיד את התשתית ונמסור את זה למישהו אחר. טעינו, אף אחד שם לא הרגשתי ש... והמציאות מוכיחה גם שבאמת טעיתי.
ואני
רשת, הוא מעמיד אותה למכירה, הוא רוצה להיפרד ממנה, אני לא ידעתי את זה בזמנו, להפך, חשבתי שהוא רוצה לצאת למלחמה, כנראה שהוא התייאש, גמרו אותו.
ואני רוצה לחזור אליך ברמה האישית, וכשאתה נכשל, אחד הכישלונות הראשונים, או המשמעותיים, וגם הבודדים בחייך, איך אתה מתמודד עם כישלון? כי אתה אדם שסך הכל, בזכות עבודה קשה, ובזכות תראה, יכולות, ההצלחה די יאירה לו פנים.
יש, היו לי כישלונות, כמובן שהיו לי כישלונות במהלך השנים, ו... אבל אני חושב שזה די, איפשהו נכנס לאיזה מגרת סתרים במוח, אני מחביא את זה, מעצמי. לא נותן לזה להשתלט עליי. יש איזשהו פרק זמן שלקח לך להתעשת, להבין שעשית טעות, כי לפעמים אגב, אחת הטעויות הגדולות זה שאנשים שנמצאים בתוך טעות,
כן.
מנסים לתקן אותה.
בדיוק מה שאמרתי, אלה שמתאהבים בטעויות שלהם,
לא, מנסים לתקן.
אלה שלא יודעים לשחרר את הטעות.
שחרר את הטעות, אני זוכר שמנחם, שותפי יום אחד, תמיד היה לו חלום, שיהיה לנו איזה קיוסק. מה זה קיוסק? זה משהו שתהיה בו הכנסה, שלא נצטרך לעבוד בזה, ויכולית לפתוח מסעדה. שמכיוון שכל דבר עשינו ביחד, אז אמרתי לו, עזוב אותי, מנחם מסעדה, מה לנו ולמסעדה? ונפתחה מסעדה של אוף ארגנטינאי, לא משנה, באבן גבירול. השקענו שם המון כסף, ואחרי 3 חודשים אנחנו נכנס אלי לחדר, הוא אומר לי, מהר, אני סוגר היום את המסעדה. אני אומר לו, מנחם, מה, אני הבנתי שזה לא עובד מי יודע מה טוב, אז אני אומר, רגע, עכשיו אני סוגר את המסעדה. אז תשמע, אתה החלטת לפתוח, אתה מחליט לסגור, שנינו ניסע ביחד בהפסדים, היה לנו עוד שותף שגם, עוד שותפים שהפסידו גם כן. אבל אם זאת ההחלטה, זאת ההחלטה, ובעיניי הוא עשה החלטה רעה בזה שהוא החליט לפתוח את המסעדה, ועשה החלטה מצוינת בזה שהוא החליט לסגור את המסעדה בזמן, ולא התעקש. ואתה עשית טעות, תסגור אותה, תמשיך את החיים. אם מנחם היה מתאהב בטעות של עצמו, ואני הייתי צריך לתת לזה גיבוי, כמובן, כי הוא שותף שלי, היינו משלשים את ההפסדים.
תקשיב, זה כל כך קשה, אני חושב שהחלק הכי קשה בהתמודדות עם טעות, הוא קודם כל להכיר בטעות. זאת אומרת, כי חלק מהאנשים, אני זוכר שבשעתו הייתי באיזה מקום עבודה, אחרי מקום עבודה אחר, ש7-8 חודשים לא הסתדרתי שם עם הבעלים והמנכ״ל, ואמרתי, אני לא צריך להיות פה, והלכתי, ואז הלכתי מקום עבודה אחר, ורצה הגורל, כבר התחלתי לפקפק בעצמי, וגם שם אחר, 4-5 חודשים, אמרתי, בוא נה, טעיתי, שוב טעיתי, שוב. עכשיו, זה קורה, לפעמים אנחנו, אתה יודע, מחתיים שני פנדלים ברציפות, קורה, אין מה לעשות. אמרתי עצמי, טוב, אם אני עכשיו עוזב, אז אני מדביק לעצמי תווית של ההוא שלא מסוגל להישאר במקומות עבודה, של חצי שנה, והוא חותך. ומצד שני, אני יודע שאני טועה, ואני עם האיש הזה לא הסתדר. זה פשוט לא מסתדר, אנחנו שמן ומים, זה לא נדבק, טעיתי בערכה שלי אותו, והוא כנראה גם טעה בערכה שלו אותי, ומאוד התלבטתי עם עצמי, האם אני, בגלל החשש שידביקו לי את הדבר הזה, את השם של הבחור שאני עוזב מקומות עבודה מהר, האם אני צריך להמשיך ולאכול את הקש הזה, ולספוג עוד ועוד ועוד, מתוך ידיעה שהרומן הזה הסתיים לא טוב, זה היה לי ברור. השאלה זה אם זה יסתיים בפיצוץ מכוער, או יסתיים בפיצוץ מבוקר, או יסתיים בזה שאני יום אחד פשוט לא יוכל יותר לבוא למשרד. זה היה ברור שזה ייגמר ככה. ואמרתי עצמי, אתה יודע מה? בשביל בריאות הנפש שלי, עם הסיכון שיש במהלך הזה, אני הולך. ועשיתי את המהלך הזה, ואני עד היום משלם עליו איזשהו מחיר, אבל אני אשלם איתו. והשאלה היא האם, גם כשאתה עושה טעות ואתה צריך לתקן אותה, ואתה אומר, אני אספוג נזק היקפי, אני אספוג נזק היקפי מתיקון הטעות הזאת, עדיין לשחרר, או כמו שאתה יודע, תמיד כל אחים ידעת לתמרן ולהכיל, ואתה יודע, ולנהל את הקלפים ככה בעדינות.
תראה, יש את הקלישאות האלה, אתה יודע מה ההבדל בין חכם לפיקח, נניח, זאת אומרת, אני לא בדיוק מכיר את הסיפור הספציפי, כן. ואת הפרטים שלו, בשביל להגיד לך איפה טעית, ואיפה אולי לא טעית. אני לא יודע. הדבר שהכי מעניין זה לדעת איך לא להיכנס לסיטואציות שאתה לא תדע איך לצאת מהן. זה כמו אמרתי לך קודם, זה לעשות עסקים עם אנשים שאתה בוטח בהם, שהם יעמדו לצדך בכל זמן נתון, גם אם תעשה טעות. הם תמיד שאלו אותי, מה זאת אהבה? כל פעם שנדרשתי לשאלה, מה זאת אהבה? אתה היית אוהב את הבן זוג שלך באמת, שאתה מאוהב בדברים הלא טובים שיש לו. לא בדברים הטובים. זאת אהבה אמיתית. שיש משהו שהוא לא טוב, ואתה עדיין אוהב את הבן אדם, לא למרות, אתה אוהב את הדברים שהם לא טובים אצלו. כי זה חלק מהמכלול, כי בלי הדברים הלא טובים, כנראה שלא היית רוצה להיות עם אותו בן אדם.
זה דבר מאוד יפה.
אז זה אותו דבר גם בעסקים, זה אותו דבר גם בכל דבר שאתה עושה בחיים. יש, מה הדבר שהכי חשוב לנו בחיים? בסופו של דבר זה לבוא מאושרים הביתה, ולבוא מאושרים לעבודה. אלה שני הדברים הכי חשובים בחיים. לחזור הביתה מעבודה שאתה שמח לעשות אותה, לאישה ובית וילדים שאתה שמח להיות איתם. אם אתה הולך לעבודה ואתה לא שמח, ואתה חוזר הביתה לבית שאתה לא שמח לחזור אליו, אין לך חיים. או החיים שלך נראים לא טוב. אז זה כאילו קצת לקחת את זה, זה קומה קצת יותר למעלה. עכשיו, צריך לראות את זה לחיים של היום-יום. בחיי היום-יום אתה נתקל בעבודה, בדברים שהם לא טובים ולא נעימים, ויש מחירים מלחמות ומריבות ורמאויות, ודברים שרצית ולא קיבלת. יש את הקרבות היום-יומיים האלה שאנחנו מנהלים. אבל בסופו של דבר, אם אתה הולך לעבודה ובסך הכל אתה מאושר וטוב לך, ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה תצליח. ואותו דבר בבית. אם אתה חוזר לבית שאתה רוצה להיות בו, אלה שני הדברים הכי חשובים. אני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר שיותר חשוב מזה בחיים. לא כסף, לא מוניטין, לא... יש עוד 1001 פרמטרים שיכולים להגדיר אושר מהו. אושר הוא שאתה שמח בעבודה, שמח בבית. מה קרה במקרה הספציפי שלך? לא יודע, אני לא יכול לשפוט את זה.
אני אספר לך... תקשיב, הבטחתי לשחרר אותך בזמן, ואני אעשה את זה.
כן, צריך, נכון.
שוחחנו שעה ו-40, וזה פשוט, אפשר לדבר עוד 3 שעות, אז אנחנו נעשה ככה. יש לי כל כך הרבה שאלות נוספות בתחומים אחרים. רציתי לדבר איתך על אמונה, ועל אלוהים, ועל מוות, ועל אהבה, ועל גורל. אז מה שנעשה זה ככה, ברשותך. נקרא לזה חלק א', זה יהיה חלק א' של השיחה שלנו, שהיה מרתק ומדהים, ואחד השיחות הטובות שניהלתי פה, וניהלתי כמה. ואני אזמין אותך לפרק ב' בקרוב, להרבה מאוד שאלות אחרות שיש לי לשאול אותך, על צדדים
נוספים בנושא של אמונה.
נוספים בחיים. אלוהים, אמונה, דת, אהבה, משפחה, גורל, מה הוא טוב, מה הוא רע, מה הוא צדק, דברים שאני מאוד רוצה לשמוע דעתם עליך. אז נקרא לזה לראשונה, שימו לב בפודקאסט, חלק א' עם מאיר קוטלר, ו-to be continued, כמו שאומרים, נעשה את חלק ב', ודעתי גם אותו אתם תרצו להאזין לו ולשמוע, כי הוא באמת אדם מרתק.
אשמח להגיע.
מאיר, המון המון תודה.
תודה לך.
מאוד 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 עניינת אותי, וממש תודה רבה.